אנחנו הקדמנו קצת את השיעור, כי אנחנו רוצים להקדיש גם את השיעור וגם את הדברים שהרב שמעון בעוד כמחצית השעה יאמר לעילוי נשמתו ולזכרו של הרב הצדיק, הרב יהושע רוזן, שהיום ימלאו שבעה לפטירתו, וחשוב וטוב הדבר שאנחנו נלמד מקצת דרכה ונשמע את הדברים מהרב שמעון, אבל כהקדמה לדברים יהיה שיעור שאנחנו רוצים ללמוד אותו יחד, לעילוי נשמתו. אנחנו מתחילים השבת הזאת את המסע המופלא השנתי של מחצית השנה של חג האביב, של ימי האביב. אנחנו מתחילים עכשיו השבת הזאת פרשת שקלים, וכך אנחנו נתקדם ונלך מפרשת שקלים לפרשת זכור, ופרשת זכור לחג הפורים, ומחג הפורים לפרשת פרה, ולאחר מכן פרשת החודש, ולאחר מכן עולים מעלה מעלה ומגיעים לחג הפסח, ומשמה לימים הגדולים, יום העצמאות, יום ירושלים, ולפסגה הגדולה של חג השבועות, בעזרת השם, הכל מתוך עלייה מתמדת, ממדרגה למדרגה ומשלב לשלב. ומי שמשכיל להתבונן בימים הללו, באמת כמהלך רוחני גדול שהולך ומתפתח, אמנם מבחינה היסטורית יש לכל מקום את העיתוי שלו, אבל בסך הכל יש כאן מהלך גדול מאוד שמתחיל מן השקלים ומסתיים בויחן שם ישראל נגד ההר במתן תורה. ואם נספיק, אז נבאר שמה שאמרתי עכשיו מדויק לגמרי. אנחנו מתחילים משקלים ומסיימים בויחן שם ישראל נגד ההר בחג השבועות. בואו נאמר כמה מילים, מילות הקדמה לפרשת שקלים, כי מתוך דיבורים שדנו פה עם חבר, ראיתי שלא כולם מאופסים מה זה בדיוק פרשת שקלים ולמה אומרים אותה ולמה קוראים אותה השבת הזאת. ובכן כך, ראשית, פרשת שקלים מופיעה בפרשת השבוע שעבר, בתחילת פרשת השבוע שעבר, כי תישא, תהיו במקור שלוש, וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גאירה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. כל העובר על הפקודים, מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת השם, העשיר לו ירבה והדל לו ימעיט, ממחצית השקל, לתת תרומת השם לחפר על נפשותיכם, נעצור כאן. זוהי מצווה, מצווה כי תישא את ראש בני ישראל, לתת מחצית השקל. האם זאת חובה או זאת רשות? מה אתם אומרים? אז מי שאמר רשות יסביר למה רשות? כתוב כי תישא, נכון? כשתרצה לשאת את ראש בני ישראל, אתה אומר זה רשות. מי אמר כאן חובה? מה? מי אמר חובה? חובה, כן, למה חובה? אתה אומר, זה חובה בתוך המניעה, זאת אומרת, אם אתה רוצה למנות, זה באמת ברצונו, אבל אם אתה רוצה, איך עושים את זה? ובכן, כדי לקצר את הדברים, לומר את הדברים בצורה הבאה, יש לנו בעצם שתי אמירות בפרשה הזאת, כל אחת נלמדת מן הפסוקים, אחת היא חובה ואחת היא רשות. החובה שבזה מופיעה, אני אקרא את זה לא מהדף שלכם, אלא יהיה יותר ברור אם אני אקרא את הדברים מתוך ספר החינוך, בספר החינוך מצווה קוף ה' אומר בעל ספר החינוך מצווה שייתן כל אחד מישראל מבין 20 שנה ומעלה, בין עשיר, בין עני, מחצית השקל, שנאמר זה ייתנו כל העובר על הפקודים. כנראה מלמדים המילה זה ייתנו, שזה חובה לתת. והיו מניחים הכל, מה היו עושים עם השקלים הללו? זאת אומרת, ישנם שקלים שכל יהודי חייב מדי שנה לתת מחצית השקל. מה עושים עם השקלים האלה? היו מניחים הכל בלשכה אחת שבמקדש, ושם היו מוציאים לקנות תמידים ומוספים וכל קורבן הקרב על הציבור ונזקיהם, ואת עצי המערכה ולחם הפנים והעומר שתי הלחם, פרה אדומה וסיר המשתלח ולשון של זהורית. זאת אומרת, יש מצווה לאסוף מכל אחד ואחד מישראל. לא ירבה, לא ימית. ייתן מחצית השקל, יאספו אותם לקופה אחת, הקופה הזאת תישמר לתקציב לבניית, לקניית קורבנות, לתקציב לבניית כל צורך ציבורי שקשור לעבודת המקדש. בסדר? אומר, אומר הספר החינוך ונוהג בזמן שהבאי שחייבים לתת אותה בין העומדים בארץ או בחוץ לארץ, ושלא בזמן הבית אין חייב באדם, ומי שלא נתן ביטל עשה. מה אנחנו עושים? אנחנו ממשיך בספר החינוך, ועכשיו בעוונותינו בינתיים שאין לנו מקדש ושקלים, נהגו כל ישראל לזכר הדבר לקרוא בבית הכנסת בכל שנה ושנה פרשה זו של כי תישא בשבת שהוא לפני ראש חודש אדר לעולם. זאת אומרת, פרשת מחצית השקל שאנחנו קוראים היא בשבת הקרובה, זה זכר למחצית השקל הזה. למה דווקא עכשיו? לא, לא, היום זה רק זיכרון, ולכן זה זכר למקדש. אבל למה עכשיו? אז אנחנו רצים ישר לפורים, עוד לא הזכרנו את פורים בכלל. עוד לא הזכרנו את פורים, אבל זאת אומרת, קורבנות ציבור, מה קשור לפורים? יפה, זה קשור לניסן. בניסן כתוב בפסוקים ולומדים שחדש והווה מתרומה חדשה. זאת אומרת, התקציב הבית מקדשי מסתיים. שנת הכספים של בית המקדש מסתיימת בראש חודש ניסן, ובראש חודש ניסן צריך לקנות קורבנות מתרומה חדשה שתרמו לקראת השנה המתחדשת, ושנה המתחדשת מתחילה בניסן. הווה אומר, שקלים, פרשת שקלים בעצם, ואני אומר את זה כי כולנו רצים ישר לפורים, אבל פרשת שקלים היא חלק מההכנה לפסח, לחודש האביב. אז יש לנו את פרשת שקלים ואחת מארבעת הפרשיות. לאחר מכן מגיעה הפרשה השנייה, שהיא פרשת זכור, לפני פורים, היא באמת שייכת לפורים. לאחר מכן פרשת פרה אדומה וטהרת הפרה, שלמה זה שייך? להכנה לקורבן הפסח, נכון? שצריך להיות תיאורים, ולכן צריך בזמן להיזכר להזות מאפר פרה אדומה. ופרשת החודש, זכר למה? לקריאת ראש חודש ניסן, שכתוב שקחו לכם, זאת אומרת לאסוף ולבוא ולהימנות על הקורבן שהוא קורבן הפסח שעתיד להיות בעזרת השם בחג הפסח. זה הסדר של ארבעת הפרשיות, ולכן הם יתחילו עכשיו, ובעצם מהבחינה הזאת חג השקלים הם שייך לפסח. דבר נוסף, רק נסגור את המעגל, אמרתי, יש דבר של חובה, החובה זה חצי שקל כל שנה. יש דבר נוסף, שהוא באמת רשות, הוא לא חייב להיות, זה תלוי בהחלטת המלך, או מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? תראו ברש"י מקור שש, כשתחפוץ לקבל סכום מניינם לדעת כמה הם, אל תמנם לגולגולת, אלא יתנו כל אחד מחצית השקל ותמנה את השקלים ותדע מניינם. זאת אומרת, יש כאן פרשה שהיא בתוך הפרשה. הווה אומר, כתוב בו, כי תישא את ראש בני ישראל. תישא את ראש בני ישראל, הכוונה היא, ונראה עוד את אתרים אותם, אתה רוצה שכל אחד, כל ראש וכל ראש יחשב. איך אתה מחשב ואתה עושה בדיקה, כמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון? שעושה מניעת, למנות כמה אזרחים יש במדינת ישראל, איך היו עושים את המניעה שהמלך רצה לעשות, מה עושים? לא מונים אותם בראש של כל אחד, ולא סופרים אנשים, אלא סופרים את השקלים, וכל אחד שנתן חצי שקל, לא ירבה, לא ימית, לא ייתן כמה מחציות שקל, אפשר יהיה לדעת. אפשר לעשות את זה כמשהו שהוא חלק מתוך, כבר מביאים לקורבנות הציבור, סופרים את השקלים, ויודעים כמה יש. ואפשר לעשות את זה גם באופן נפרד, כמו שאני אמרת קודם, כשתבוא לספור אותם, אתה יכול לספור אותם, מתי שאתה רוצה, אבל תקפיד למה? שזה יהיה רק על ידי שקלים ולא באופן ישיר, זה הדבר השני. יפה, הערה שלישית. השקלים הללו אמרנו שהם שימשו לקניית קורבנות ציבור. יפה. יש עוד דבר אחד, וזה פעם אחת שימשו השקלים למשהו אחר. מהו? לאדנים, נכון מאוד. את זה אומר רש"י במקור 14, תראו מאחור, סליחה שאנחנו קצת נרוץ. שלוש פעמים כתוב את המילה תרומה. דבר עם בני ישראל ויקחו לי תרומה. מעת כל איש אשר ידבנו לי בו תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. שלוש תרומות נאמר כאן. אומר רש"י מקור 14, יש לנו שלושה דברים. תרומת בקע לגולגולת, זאת אומרת, מחצית השקל שדיברנו עליה, נעשו מהם האדנים. אחת, תרומת המזבח לקופות לקנות מהם קורבן ציבור. זאת אומרת, בזמן ציווי על בניין המשכן, נתנו פעמיים מחצית השקל. פעם אחת נתנו מחצית השקל בשביל האדנים, כנראה אולי ספרו בזה את ישראל גם, אני לא יודע, ייתכן, אבל כדי לבנות האדנים, מה עם האדנים? האדנים הם הטבעות הבסיסיות, שהבסיס שעליו עומדים הקרשים שמהווים את הקירות של בניין המשכן. הבסיס שעליהם עומד, יש עושים מה שעשו, לקחו את הנחושת הזאת, ויצרו ממנה, על ידי זה שהתיחו אותה, יצרו מהם את האדנים. ומחצית השקל שנייה, כמו שראינו, בשביל הקורבנות, והיה עוד תרומה שהצטוו ישראל לומר, מה הוא? מה היא? כל אשר שהתבנו ליבו, תרצה, תביא, זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, מה שתרצה. זה שלושת הדברים, לכן נאמר פה שלוש פעמים תרומה. נתבונן, מה למדנו עד עכשיו? בעצם השקלים מורכבים משני דברים. דבר ראשון, לצורך קורבנות ציבור. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה דווקא קורבנות ציבור? ולמה דווקא מחצית השקל? בינינו, מחצית השקל זה לא משהו מאוד מאוד יקר. למה דווקא מחצית השקל? למה חצי בכלל? לא יותר יפה להביא משהו שלם? להביא שקל, כל אחד מביא שקל אחד, לא שקל כמו שלנו היום, בשקל של הזה, 20 גירה השקל. אבל למה להביא חצי? ולמה זה דווקא לקורבנות ציבור? ועוד כמה דברים מוזרים יש על הדבר הזה, תראו, נעבור על זה מהר קצת, תראו במקור 5, כתוב, מה זה? כי תיסה את ראש בני ישראל, תיסה, תרים אותם. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, כתוב במדרש, ריבונו של עולם, במה תרום קרן ישראל? זאת אומרת, ישראל שפלים, הם נמוכים. איך אפשר להרים את עם ישראל? אמר לו, בכי תיסה. וכמובן, אנחנו נשאל את עצמנו את השאלה, מה מרים את עם ישראל בזה שנותנים מחצית השקל? מה נותן להם איזושהי הגבהה מיוחדת בזה שהם נותנים כל אחד מחצית השקל? מוזר. שמה? שהוא שייך לכלל, יפה. דבר נוסף, תראו במקור 8 למשל, אמר רב מאיר, נטל הקדוש ברוך הוא כמין מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, והראה לו למשה, זה ייתנו, כזה ייתנו. מה הכוונה? כתוב, כל מקום שכתוב את המילה זה, זה להצביע, כמו זה, לי ואנווהו, מצביעים, נכון? יש מקומות שכתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה, ואמר לו, זה. איזה, למשל, מה אתם זוכרים? איזה דברים? איזה? המנורה, הדבר של המנורה, נכון? וזה מעשה המנורה. הוא הראה לו את המנורה. משה התקשה במעשה המנורה, היה צריך לתת לו המחשה, ממש לתת לו מיצג איך בונים את המנורה. מה עוד היה קשה למשה? איזה? לא שומע. פרשת החודש, כן, נכון, שלישי לדע. החודש הזה לכם ראש חודשים, מה הראה לו משה? מה הראה הקדוש ברוך הוא למשה? הוא ראה לו את הלבנה בחידושה, הוא התקשה ברגע המולד שבו קובעים את ראש החודש. אז הוא הראה לו, כך צריכה להיראות הלידה של הלבנה, שפתאום מופיע הניצוץ הראשון של הלבנה המחודשת, זה לכם ראש חודשים. והפעם השלישית, אצלנו, התקשה משה בשקלים, ואמר לו, זה ייתנו. מה התקשה משה בשקלים? מה השקל? מה, הוא לא יודע מה זה כסף? אז קודם כל יש גדולי ישראל שבאמת אתה שומע עליהם כל מיני מעשים וסיפורים באמת, שבאמת לא יודעים מה זה כסף. מסופר על ישראל, לא זוכר על מי זה היה, שהוא היה נותן כסף, פתאום הוא נותן איזה סכום ענק, איזה מטבע ששווה, מטבע זהב. הוא אף פעם לא הבין בכלל מה ההבדל בין מטבע זהב לאיזה איזשהו מטבע נחושת. לא מבין, בעיני כסף. לא נראה שמשה רבינו כך. הוא היה בהחלט, הוא בהחלט שולט בעניין. אז במה הוא התקשה? מה היה קושי עד כדי כך? ומה מראה לו הקדוש ברוך הוא? הוא לא מראה לו מטבע, כמו במנורה, הוא מראה לו תמונה של מנורה. בלבנה, הוא מראה לו מטבע של אש, דווקא. וזה הסביר למשה, אני מבין עכשיו מה זה העניין הזה. במילים אחרות אנחנו רוצים להבין, מעבר להלכה שראינו, שהשקלים זה מבוא, מה עניינם דווקא של השקלים. וכמובן, על גבי זה, נוסיף את מה שאמרתם בהתחלה, כי אנחנו רגילים לחבר את פרשת שקלים למה? לחודש, לפורים. לחודש אדר, לנס של מגילת אסתר. איך זה מתקשר? אומרת הגמרא במקור ראשון למעלה, אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. גלוי וידוע, ריבונו של עולם ידע שיהיה בסוף הימים, יהיה איזה אמן אחד, והאמן הזה יהיה לו כזה רצון לבוא ולהשמיד ולהרוג ולאבד, שהוא אמר למלך אחשוורוש, אל תדאג, זה לא מכספי המדינה. כל ההוצאות של, של פעולת ההשמדה הזאת היא עליי. אני אשכול על ידי, אני אשכול כסף, אני מהגנזים שלי, אני אביא לקופה הציבורית, אני אביא כסף, ובזה אתה תוכל להפעיל, להביא על גנזי המלך. ואז אמן שוקל 10,000 כיכר כסף, הוא שוקל, שוקל הכוונה היא מביא, כדי לעשות את הפעולה של ההשמדה הזאת. גלוי וידוע היה לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד אמן לשקול שקלים על ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אנחנו לפני שאמן יעשה את זממו עוד הרבה 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 שנים קודם, אני תיקנתי כבר מצווה. אמר ריבונו של עולם, נתת מצווה והיא לתת מחצית השקל. נותנים אותו הרי בחודש אדר, כדי לקנות בחודש ניסן את הקורבנות החדשים, נכון? אז אני, כמו שאומרת המשנה, שמה היו עושים, היו באים בתתוו באדר, כך כתוב במשנה, היו מכריזים בבתי הכנסיות, צריך להביא מחצית השקל, ואז אנשים היו פחות או יותר, החל מאמצע אדר, היו פותחים מרכזי איסוף, זה נקרא שולחנות, היו פותחים, ואנשים היו מתחילים לתת את הדבר הזה. זאת אומרת, יהודים נתנו כל השנים, בזמן שבית המקדש היה קיים, נתנו מחצית השקל, וזה כביכול בא לבטל את גזרתו של, ואת נתינתו של המן, שהוא נתן את 10,000 כיכר כסף. זה קשור לפורים, אבל מה זה? מה קורה פה? מה העיסוק הזה ש... זה במקום זה? מה, יש לכם הסבר? אבל כי אנחנו ברגע זה התמקדנו בשקלים, אבל יש עוד הרבה הרבה דברים שלא הפסיקו כאשר בית המקדש נחרב. איזה עניין יש דווקא בשקל הזה שהוא כל כך חשוב, שהזכויות של ישראל חייבים להיות קודמות לזכויות כביכול של המן, כדי שהוא לא יצליח במלאכתו? כן, אבל במה זה מהווה תרופה? במה זה שאני מביא מחצית השקל מהווה תרופה לדבר הזה? אז בואו נראה. ורק עוד נוסיף ונאמר, תסתכלו ממש בסוף הדף, אני קצת קופץ היום, בסוף הדף במקור 16 אומר התוספות, שמה כשעל הגמרא הזאת, שמעתי 10,000 כיכר כסף עולים חצי שקל לכל אחד מישראל, שהיו 600,000 כשיצאו ממצרים, ואמר שייתן פי כל פדיונם, ודוק ותשכח. זאת אומרת, 10,000 זה מאוד מדוד, לוקחים 600,000, עושים את זה, זה בדיוק מגיע מבחינת 10,000 כיכר כסף, זה משלים חצי שקל לכל אחד מ-600,000. אז יש פה משהו שהוא דומה, אבל במה אנחנו רואים פה את החיבור לדברים? זאת אומרת, נסכם את מה ששאלנו. שאלנו לגבי עצם המצווה הצד של להביא מחצית השקל, מדוע חצי, ולדוע השיר לא ירבה ועדה לא ימית, ולמה דווקא עכשיו קונים קורבנות, למה קונים בהם קורבנות ציבור, זה דבר אחד. דבר שני, המספר של ישראל, למה הפתרון שלא לספור את ישראל בראש, זה להביא חצי שקל, ולספור אותם דווקא דרך חצי השקל. מה זה המטבע של אש הזאת, שהופיע ככה כמשהו, שפתר למשה את הבעיה, שאני לא מבין איך נראה, או איך מבצעים, או מה זה מחצית השקל. ולגבי פורים, במה מהווה העניין של מחצית השקל מכל ישראל, איזושהי משקל נגד, או אפילו משקל של, שאנחנו קוראים ומקפידים לקרוא את פרשת שקלים, גם מהטעם הזה של השקילה של המן, אנחנו קוראים את זה לפני חג הפורים. בסדר, כל השאלות על שולחנכם? מעולה? אשריכם? יפה. אז אנחנו ננסה לומר דברים שנותנים לכל הדבר הזה איזושהי משמעות, דברים מאוד מאוד יסודיים, שהם מהווים בעצם המפתח לפתיחה של כיצד אנחנו ניגשים לכל העבודה הרוחנית בימים האלה, חג הפורים, חג הפסח, ואחרי זה גם חג השבועות. יש כאן מפתח. כי זה התחלה, זה כאילו הצעד הראשון שאנחנו נכנסים איתו, שנה אנחנו קצת מרגישים את זה פחות, כי היה לנו פורים קטן, והיה לנו עוד אדר, אז נהיה שלנו כבר בתוך העסק, אבל עוד לא התחלנו להתחמם, זה עוד לא התחיל להיכנס ממש. מבחינת ההלכה עכשיו מתחיל בעצם, מתחיל העניין, אחרי זה מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, שזה שבוע הבא בעזרת השם ראש חודש. ובכן, אני אומר את הדברים בעל פה, כי יש לפנינו רק 10 דקות. ובכן כך, הגמרא מסכת מנחות אומרת נקודה מאוד מאוד משמעותית לגבי הנושא של קורבנות ציבור. הגמרא מסכת מנחות, אחרי זה תראו את זה בפנים, אומרת שהייתה מחלוקת מאוד קשה בין הצדוקים לבין החכמים בשאלה הבאה. האם יכול אדם פרטי להביא ולנדוב קורבן התמיד? הוא אומר קורבן התמיד עליי, אני נותן. בסדר? עכשיו יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא נותן לגמרי, הוא אומר, קחו את זה הציבור. ושאומר, לא, אני, זה הקורבן של מוישה. תקריב את הקורבן של מוישה, זה אני, וזה יהיה בשביל כל הציבור. הצדוקים אמרו, כן, יכול יחיד להביא קורבן ציבור, להביא את הקורבן הזה. למה? מה כתוב? את הכבש אחד, תעשה בבוקר. ואת הכסף השני, תעשה בין הארבעים. לשון יחיד, תביא קורבן, יהיה קורבן. אני גם יכול לקחת את הקורבן של, לא סתם אמרתי מוישה, כי זה משה רבנו, תעשה בבוקר, או אהרון הכהן, תעשה, תיקח של אדם פרטי. בסדר? וחכמים היו מאוד מאוד, חלקו באופן מאוד מהותי. ולא, מה פתאום? רק קורבן שנלקח מכספי ציבור, אותם שקלים שדיברנו עליהם, שכולם נתנו כאחד. ומה דרשו? דרשו ככה, את קורבני לחמי לאישי, תשמרו לעשות לי במועדו. תשמרו זה לשון? רבים, זה צריך לבוא מן הרבים. נחלקו בזה, וזה כנראה הייתה מחלוקת מאוד קשה, עד כדי כך שכאשר הצליחו, במיוחד בבית שני, שהיו שם את הרבה צדוקים שהיו בתוך עבודת המקדש, שהצליחו להתגבר ולסלק את הבעיה הזאת, והיו יכולים להיות בטוחים שהתמיד יהיה תמיד מכספי ציבור, עשו חג מיוחד. לא מראשית החודש ניסן עד 8 בו לא אומרים תחנון. היום לא אומרים תחנון בגלל סיבות אחרות, אבל לא אומרים תחנון. למה? כי בימים האלה הייתה יצאה הוראה ברורה, רק קורבנות ציבור. זו הייתה מחלוקת מאוד מאוד משמעותית. מה שורש המחלוקת? למה הצדוקים כל כך מתעקשים מצד אחד, ולעומת זאת החכמים כל כך מתעקשים מצד שני? עכשיו בגלל קוצר הזמן, אחרת היינו שומעים מכם את דברי החוכמה הגדולים, אבל הדבר הזה כמובן דבר משמעותי ועמוק מאוד. כדי שוב, בגלל הקוצר אני רוצה לדלג למקור 12, ששם הרב זווין, שהיה אחד מגדולי הדור, בדור הקודם, אחד מתלמידיו של הרב קוק, וכתב ספר, מאמר מאוד מאוד ממצא וגדול על תורתו ושיטתו של הרב זצל. והוא כותב את הדברים הבאים, תסתכלו. היה רגיל, אני מסתכל ב-12, היה רגיל להבליט בשלהבת קודשו בסדר ההגדה של פסח, הכוונה היא תמיד שהוא היה בליל הסדר, הוא היה הרב אומר את הדברים הבאים. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר. נכון? זוכרים שזה כתוב בהגדה של פסח? זה הרשע, אז הוא יצא מן הכלל, הוא כפר בעיקר. מה העיקר? מה העיקר? כפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר. מה? הוא כפר במושא הכלל. זאת אומרת, מה הכוונה? הוא מסביר הרב, כאן. שההוצאה את עצמו מן הכלל הישראלי היה עושה את הכפירה בעיקר. השקפת עולמו מתוך הסתכלות בשפופרת של הכלל מבצבצת ועולה מכל כתביו ואמרותיו. ואז הוא מביא כאן, תסתכלו למטה, הוא כותב, הצדוקים, דילגתי לשורה החמישית, שישית, הצדוקים לא הודו שיש כללות כנסת ישראל או בכללות כנסת ישראל קדושה מיוחדת. שכל אומה, עיקר הקיבוץ שלה, ההגדרה הלאומית של כל עם, הוא כדי להיטיב ליחידים הפרטיים. זאת אומרת, מדוע נוצדה חברה? כי זה אינטרס ציבורי שכל אחד יהיה לו מקסימום שירותי מהסביבה, וכמה שפחות מתח עם סביבתו. זאת אומרת, זה בעצם חיבור אינטרסנטי, עם איזה שהם חשבונות. בעצם אני חי בעולם לבד. בעצם כל ההתייחסות של קיומי זה אני עומד לבד. אלא לפעמים אני צריך עזרה. הרבה יותר נוח שנעשה פה איזה מדינה, חלק יהיו במקצוע זה, במקצוע זה, יהיה צבא, יהיה זה, זה, אבל זה לא בשביל איזה ערך. זה צורך, לצורך מי? לצורך הפרט. אבל הכלל מצד עצמו אין לו מציאות עצמית. ונמצא שערך הציבור כלפי אומות העולם הוא בחינת שותפים. הם לא בנו פה משהו חדש, איזה מין גוף חדש שנקרא כלל ישראל, עם ישראל. אלא יש פה הרבה הרבה אנשים ששותפים באיזה מהלך לצורך כל אחד ואחד. אבל ממשיך הרב שהוא בקצרה, אני אומר, שנדלק שתי שורות, שהציבור שבישראל, של ישראל קדושה, הוא מציאות כללית, שאינה נערכת כלפי החלק של הפרט. ובשביל כך, קורבנות ציבור צריכים להיות משל ציבור דווקא. בסדר, מה הוא אומר? מה היסוד שהוא אומר כאן? תראו, אני אומר, בגלל קוצר הזמן אני רץ מהר, אבל מה היסוד שהרב זווין מביא, כמובן בשם הרב, שהרב מדבר על זה במאמר לחג השבועות? יש הבדל מהותי בין אם אני בונה את הכלל, כי אוסף פרטים שכל אחד דואג לעצמו, או מצב ש... תמיד נהגתי לומר את המשל הבא, שהוא יוכל להבהיר לנו לפחות בראייה שלנו קודם כל את העניין. משל אחד מביאים, כאשר רוצים לדבר על אחדות ישראל, משל אחד מביאים על היושב בספינה. אחד יושב בספינה, יש כל אחד חדר פרטי, פתאום שומעים רעש. שומעים אחד לוקח איזה קונגו כזה ומתחיל לעשות חור בספינה למטה. כולם באים אליו, צועקים עליו, אומרים לו, מה זה, מה אתה עושה? אומרים לו, חבר'ה, אני שילמתי על התא הזה, מותר לי לעשות מה שאני רוצה. אומר, מה פתאום? אבל זה יגרום לכולנו לשקוע. בסדר? כאן הדאגה היא מה? אינטרסנטית לכל אחד. זאת אומרת, אין שום דבר שמחבר ביני לבינך. אלא רק אם אתה תעשה מעשים משונים, אני והסביבה וכל מיני, זה אפשר. אפשרות שנייה שמובא בראשונים כדי להגיד מה זה, למשל למה הדבר דומה, אם יש ככה זה הביא רבי יונתן אייבשיץ, זה משל כזה, מה קורה אם יש כאלה בעם ישראל שהם מתגלחים בתער? יש דבר כזה, נכון? שזה אסור. ויש כאלה שהם צדיקים. אומר, אתה רוצה להבין מה זה בדיוק ככלל ישראל? זה שאתה מסתכל על האדם, על עם ישראל, על האדם כאילו חצי מגולח בתער וחצי מגולח ב... כמו שצריך. זה עם ישראל כשיש בו חלק שהוא לא עושה את הדבר כפי שצריך. זאת אומרת, אנחנו כולנו גוף אחד גדול, כמו גוף שיש לו הרבה איברים. כשיש איזה פגם באחד האיברים, זה לא שיש פה אינטרסים של הידיים ושל הרגליים ושל הכל, אלא יש כאן בעצם משהו ששייך למערכת כללית, שמערכת הכללית הזאת נפגעת אם אני בתור פרט לא עושה תפקידי. זאת אומרת, הכלל הוא מציאות בפני עצמה. היא זאת שחיה ופועמת ויוצרת משהו כגוף בפני עצמו. זה החלק הכללי שבעם ישראל. ולכן, בעצם כל מה שהולך לקרות עכשיו, בימים האלה שאנחנו הולכים להתחבר לפורים, ואחרי זה לפסח, אחרי זה לחג השבועות, אנחנו הולכים להיפגש עם עצמנו. ואומר, מי אנחנו? האם אנחנו אנשים פרטיים שכל אחד עובד את השם במקומו לבד והוא שייך רק מפני אינטרסים אל הכלל, או שמה יש לנו כאן משהו אחר לגמרי, יש כאן גוף אדיר שיושב ובעצם הוא גוף אחד. כאשר המן רוצה להתחיל את המהלך שלו, מה הוא אומר על עם ישראל כאשר הוא מתבונן עליו במאה ה-27 המדינות? מה הוא אומר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים ודתיהם שונות מכל עם. הפירוד והפיזור לחלקים שונים הוא בעצם המקום של הקריסה של עם ישראל. ואיפה מתחיל המהפך? מתי מתחיל המהפך שאומרת אסתר, אתה יודע מה מרדכי? אני הולכת להיפגש עם אחשוורוש. אבל לפני זה מה? לך כנוס את כל היהודים אשר נמצאים וכולי. זאת אומרת, הגילוי שלנו כאומה, ולא כאוסף פרטים, זה המקום שבו חל המהפך. התחלנו בתור אנשים בודים, התרגלנו בחוץ לארץ, בגלות, הרבה פעמים לכך שיש קהילה פה, קהילה פה, קהילה פה, כולם בעצם, לכל אחד יש את המקום שלו, אבל החיבור הוא חיצוני לגמרי. גאולה פירושו של דבר, לחזור להיות עם אחד, כלל אחד, מציאות אחת, שיש לה רק הרבה שגרירים שמוצאים אותה אל הפועל, זה בזווית זה, זה בזווית, אבל כנסת ישראל, כנוס את כל היהודים, הכינוס הזה מהווה הוויה. וזה מה שקורה, זה קורבן ציבור. ולכן כשנותנים קודם כל מחצית השקל, כי אני לבד לא כלום, אני צריך להיות חלק מתוך מכלול, לכן זה חצי. העשיר לא ירבה והדל לא ימית, כי אנחנו לא מדברים על הפרט. תן בתרומות אם אתה רוצה בתור פרט, אבל עכשיו אתה נותן חלק, שהוא בעצם בא להשלים אותך במגע עם כל הכלל. אתה מתחבר אל הדבר הזה, יש משהו פנימי שהוא חזק, שהוא עוצמתי, שהופך את הפרטים להיות אחד. זה התקשה משה, וכי אפשר באמת להביא לידי ביטוי דבר כזה גדול, הראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. יש אהבה ויש נתינה ויש חיבור, זה ייתנו. ברגע שיש הלב פועל כדי לחבר את הכל לדבר אחד, זה הופך להיות כלל אחד. זה בעצם ההקדמה של השקלים, של השקלים. המן בא עם המון מוטיבציה, הוא רוצה לתת 10,000 כיכר כסף לתת לו שם כדי להביא על גנזי המלך. יש פה כוח של נתינה. כנגד זה, עם ישראל מעיד על עצמו שעם ישראל חי. זאת אומרת, שעם ישראל יש לו עוצמה, עם ישראל יש לו הוויה אחת כללית גדולה. מקום הניצחון על המן, זה הרגע שבו היהודים התחילו לראות את עצמם בתור עם. לך כנוס את כל היהודים. בהתחלה, בתחילת המגילה, המהלך הוא מהלך של פירוק מוחלט, אין גאולה, נהנים מסעודתו של אותו רשע, כל אחד יושב לעצמו, זה נמצא במדינה זו, זה נמצא במדינה זו, אין להם שום דבר שיחבר אותם, אין להם אפילו חזון וחלום של גאולה, הם יושבים שם ונהנים מהסעודה של אותו רשע. הרגע הזה, שבו הם מתחילים להבין שאנחנו עם, ולא סתם עם של אינטרסנטים, אלא עם של אידיאל גדול, עם שבא להביא לעולם דברים שעוברים דרכנו כאומה, זה הופך להיות המנוף כדי להפוך את הכל. הופך להיות המנוף של ההצלה, וזה בא לידי ביטוי על ידי השקלים הללו. ולכן כשאנחנו נכנסים עכשיו לימים האלה של האהבה ושל האחווה, ושל השלום ושל הרעות, אותה משלוח מנות, מתנות לאביונים, וכל המהלך הזה של להפוך אותנו מפרטים, להפוך אותנו לכלל. להפוך את המהלך הזה של קורבן ציבור, למשהו הווייתי, למשהו חי. לא איזה אדם פרטי מביא קורבן, יצאנו לידי חובה, כי קרבנו קורבן התמיד. זה לא הקורבן. קורבן התמיד זה עם ישראל מביא קורבן לפני הקדוש ברוך הוא. ולכן, על ידי הפעולה הקטנה הזאת, של ההתחברות אל הכלל, על ידי הנתינה, על ידי התחושה שאני חלק מתוך מכלול גדול, שאני חלק מתוך מכלול גדול שהוא בעצם מבטא את מי אני באמת, על ידי זה ונהפוך הוא, על ידי זה היציאת מצרים, על ידי זה כמובן, ואיכן שם ישראל נגד ההר, שזה בסופו של דבר, סוף המסע, שבו אנחנו מקבלים תורה, שהיא תורה כללית לעם ישראל כולו. היא רצון שנזכה לעבוד בחודש הזה, בעבודת האהבה, בעבודת החיבור, בעבודת ההגדלה שלנו, וחלק מזה זה באמת בית המדרש, וחלק מזה זה הלימוד, וכל מה שנעשה כאן, וכפי שאמרנו, הלימוד שלנו היום לעילוי נשמת הרב יהושע רוזן, זכר צדיק לברכה, שהיה באמת אישיות מיוחדת, אישיות כללית מאוד, אישיות עם הרבה 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 מעלות, ולכן נבקש את הרב שמעון, שהוא ממש, אפשר לקרוא לזה תלמיד מאוד קרוב במשך שנים לרב רוזן, לומר ולשתף אותנו, וחבל על דאבדין ולא משתכחים הרב שמעון. בבקשה.